ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ז, עכשיו בגלץ, ציפי גון גרוס.
הילדה מוניקה גרה בבית החולים היהודי בברלין, סיפורו של מחנה הריכוז היהודי בלב הפירה הנאצית. שיחה עם דוקטור מוניקה ברזל, שבין גיל 6 ל-9 גרה עם אמא שעבדה כאחות, ברעב, במחסור ובחרדה יומיומית בבית החולים היהודי בברלין, ועם דוקטור מרים אופר, מומחית לחקר הרפואה בשואה, מרצה באקדמית גליל מערבי. מראיינת ועורכת ציפי גון גרוס, מפיק דוד אלקלאי.
בית החולים היהודי בברלין, היידיש קרנקהאוז, נוסד ב-1869. ב-1914 נחנך הקומפלקס החדש שלו, שכלל 7 בניינים. אחרי שעלו הנאצים לשלטון, הפסיקו להגיע לבית החולים חולים לא יהודיים, ואלה שהגיעו בכל זאת, פצועים מההפצצות באזור, נזקקו לאישור מיוחד ונדיר מהשלטונות כדי לקבל עירוי דם, עירוי מדם יהודי. אחרי חוקי נירנברג היה בית החולים היהודי בברלין אחד המקומות הבודדים שבהם התיר השלטון הנאצי לרופאים ולאחיות יהודים לעבוד במקצוע שלהם. בית החולים לא נפגע בליל הבדולח, ומסיבות שאף אחד לא יודע להצביע עליהן באופן ברור, נשאר פעיל כל זמן המלחמה. המנהל הוותיק פרופסור הרמן שטראוס נשלח לטרזינשטאט, ובית החולים בהנהלת דוקטור ולטר לוסטיג, המקורב לשלטון, מציל יהודים. חולים, פצועים, פגועים מניסיונות התאבדות, תינוקות וילדים שעדיין לא ברור אם הם מישלינג, אם אבא שלהם אכן ארי, כפי שטוענות האימהות. דוקטור לוסטיג מצליח להחזיר לאחור שיירה של מסעיות שבאו לפנות את כל הצוות והחולים, אבל הוא גם זה שעורך רשימה של 300 איש, עובדים וחולים, שיצאו אל המוות. 800 יהודים, אנשי צוות ומטופלים, היו בחיים במרתף בית החולים כשהגיעו הסובייטים לבית החולים. ביניהם כמה ילדים של אנשי הצוות. מוניקה ברזל, אז הילדה מוניקה פרידמן, חייתה בבית החולים 3 שנים, יחד עם אמא שלה, שהייתה אחות.
אני נולדתי בבית חולים של היהודים בברלין ב-1937, בזמן שזה היה כבר מאוד קשה ליהודים לחיות ולעבוד, בגלל לקחו להם כל העבודות. סבתא שלי טיפלה בי בגלל מישהו היה צריך לעבוד במשפחה. גרנו בחדר אחד של עוד אנשים. לקחו את היהודים כל הדירות והכל, וכמה יהודים היה להם דירה, והם היו צריכים לקחת אנשים אחרים ולתת להם חדר. אז סבתא, אני ואמא גרו בחדר אחד.
כל זה היה בברלין?
כל זה היה בברלין.
באיזה רחוב בברלין?
מייניקה שטרס, ואז גרתי באלטמורבית, ו-43, שברלין היה מה שקראו יודנפריי, הלכנו לבית חולים של היהודים, ומ-43 עד 46 גרתי שם.
את היית בת יחידה, אמא שלך הייתה אחות.
אני הייתי בת יחידה, והם לא לקחו אותי, בגלל אני שייכת להאוסהולד של אמא שלי. לכן, כל הזמן שאימא שלי עבדה, הייתי איתה.
בת כמה היית כשעברת לחיות בבית החולים בברלין?
כמעט בת 6. ואימא שלי עבד מ-8 בערב עד 12 בצהריים למוחרת. ואני סתם הסתובבתי חופשי, בלי אף אחד שמטפל בי או שזה מעניין אותו בכלל, חוץ מהחברות של אימא שלי ששמו עין עליי, ונענו לי משהו לאכול מפה ושם. אני סתם הסתובבתי וראיתי כל מיני דברים שאמרו לי לשתוק, כי זה, אם מדברים על זה, אז זה מסוכן.
למשל?
לו ידעתי שמישהו היה לו אוכל, שזה היה אסור שיהיה להם, והייתי אומרת את זה באיזשהו מקום, היו יכולים לשלוח אותם ישר לאושוויץ, זה מספיק. וכל דבר קטן שהגסטאפו לא רצה, אז צריכים מאוד מאוד לזהר מה שאומרים.
איזה עוד סודות?
אני מספר לך משהו שקרה לי בעיר, היה אסור לגנות גלידה והיה אסור לגנות כל מיני דברים ליהודים. עכשיו, על כל דירה שיהודים היה כוכב בצבע לבן, והייתי בלונדינית עם עיניים כחולות, ושסבתא שלי לא הייתה, הם שלחו אותי לגנות גלידה. והייתי בת ארבע. אז יום אחד הם שאלו אותי, אולי אני לא גרה עם היהודים האלו, ואז אמרתי, מה פתאום, אני אריין לגמרי. הייתי בת ארבע, וידעתי מה להגיד ולמי להגיד. הם קנו נקניק, וזה היה אסור ליהודים, אז היה שני חלונות, והם שמו את זה בין השני החלונות. היה אסור ללכת בצד של הכביש איפה יש עצים, היה אסור לשבת בכיסאות ברחוב, היה אסור לנסוע באוטובוס, חוץ אם יש רשות מהנאצים, שאם היה לה רשות ללכת לעבודה ולחזור. ואיפה שגרתי, היה עוד משפחה גדולה, והיו להם שלוש בנות, והם עבדו בבתי חרושת של תחמושת. עד מה שקראו את הפבריק אקציון, היו די הרבה יהודים שעבדו בבתי חרושת כאלו. אבל בערך ב-43 הם החליטו שהם לא רוצים אותם יותר, ואז לקחו את כולם, והם אמרו שברלין זה בלי יהודים. אבל זה לא נכון, בגלל היו יהודים בבית חולים של היהודים.
איך היה נראה היום-יום שלך?
סתם הסתובבתי בין המחלקות, בין המקומות, והיו לי חברים, כולם מבוגרים במטבח, והיה רב אחד שאף אחד לא סבל אותו, אבל הוא היה מאוד מאוד נחמד, והוא ואשתו סיפרו לי סיפורים ונתנו לי קצת אוכל. אני לא ידעתי חיים אחרת, אז זה היה הנורמלי בשבילי.
היו עוד ילדים בבית החולים?
כן, אבל היה להם חיים קצת אחרת. שניהם היו להם אבא ואמא, ואבות שלהם, אחד היה ראש של הבית חולים, והשני היה ראש מחלקה בגינקולוגית. אז זה היה אחר לגמרי בשבילם. ולמשל, בלילה שהצטרכנו לרדת למכתף, אז נגיד פתאום היה סירנה ב-11 בלילה, הצטרכתי לקום לבד, לקחת את רוקסק, שלי ולצאת, ולילה אחד לא הסתדרתי ולא יכולתי להתלבש, משהו קרה, ושהגעתי למדרגות נפלתי מלמעלה עד למטה, ושום דבר לא קרה לי, ואני זכרתי שזה היה הרבה מדרגות ומאוד חד, והייתי שם השנה שעברה והסתכלתי על זה, וזה נס אלוהים שאני לא שברתי, אני לא יודעת מה.
מה אכלת, מוניקה?
איפה מצאתי משהו? אבל הדבר הכי גרוע, אנחנו כולם היינו תמיד רעבים, כל הזמן. לא היה לחם, לא היו תפוחי אדמה, בשר בכלל לא. היה לנו איזה מרק עם כרוף, זהו.
מה לבשת בבית החולים?
אני לבשתי מה שקיבלו מהרד קרוס ומה שהוא היה בכלל. בגדים לא היו, אם היה לנו דבר אחד, זה היה טוב. ושנה אחד לא היה שום דבר לבנות, והיה לי חליפה של בן כל השנה. ומישהו סיפר אותי שהייתי נראה כמו בן, וכולם קראו לי מר מוניקה כל השנה, ואני לא הייתי כל כך מרוצה בזה, אבל אני הייתי קצת יותר בן מבת בגיל כזה, אז היה די מתאים.
נעליים.
בעיה גדולה. חורף אחד הייתי במיטה כל החורף כי לא היו נעליים. בסוף החורף, ידיד של אבא שלי שלח לי דרך חייל בריטי, שהוא היה רב של הצבא הבריטי, שלח לי שני זוגות נעליים, ואני הייתי כל כך מרוצה, כל כך אהבתי אותם, שלקחתי אותם כל לילה לישון איתי, כל אחד בצד אחד של המיטה שלי. לא הייתי נותן אף אחד לשים אותם אפילו על הרצפה, הייתי כל כך מרוצה עם הנעליים האלו.
ישנתי עם שני זוגות נעליים במיטה.
כן.
היו לך צעצועים?
לא. אבל צעצועים עצינו לבד מכל מיני דברים. אפשר לעשות צעצועים מחתיכת עץ, מישהו נתן לנו תחפושת אחד שאפשר לעשות כל מיני בובות עם זה. קצת חתיכת בד מאוד קטנה שאפשר לתפור אותו. אנחנו עשינו צעצועים מהדמיון. לקחתי חתיכת בד ועשיתי בגדים לבובה שלא קיים. אז עשיתי חצאית וחולצה וכל מיני דברים, אבל לא היו בובה כדי לרבוש אותם. אבל עשיתי את הבגדים, אז הייתי עסוקה. אחת מהחיות החברה הכי טובה של אמא שלי, שקראו לה רוזי, לימדה אותי את האותיות. ואז אמא שלי קרא לי איזה ספר מאוד מעניין, ואחרי פרק הראשון היא אמרה, עכשיו את יכולה להמשיך. אז אמרתי, מה פתאום? והייתי חולה עוד עם חום גבוה. היא אמרה, לא, לי אין זמן, ואת יודעת, אני צריכה ללכת לעבודה, אז תמשיכי. אז בכיתי ובכיתי ובכיתי, ואחרי זה התחלתי, וזה היה ספר מאוד גדול בשם טיל אולנשפיגל, שאמרו לי שגם ישראלים קראו את זה, ובסוף של הספר ידעתי לקרוא, ככה למדתי לקרוא. מספרים, למדתי שהלכתי לטייל עם אמא שלי, אז היה מאוד מעניין אותי כל האוטובוסים, אז כל המספרים למדתי מלהסתכל על האוטובוס. כשהייתי ילדה קטנה, למדתי לבדוק את כל הסביבה, מכל הצדדים, כדי שאין שום סכנה בשום מקום, וזה המשיך כל החיים שלי. אני בודק את כל מקום, ואם משהו לא במקום שלו או יוצא דופן, זה מפריע לי, ואני צריכה בדיוק לדעת למה ואיך, וזה נורא מצפן את הילדים שלי.
על מה חלמת שם?
אוכל. כי ללכת לישון רעב, לילה לילה, זה דבר הכי הכי קשה. אני לא יודע מה היה יותר קשה. לפחד מהנאצים, לפחד מההפגזות ולהיות מאוד רעבה. אני חושבת הרעב בשבילי היה הכי גרוע. ושהיה אוכל, החלתי לאכול ולאכול ולאכול.
חלמת על אוכל מסוים?
כן, משהו מתוק. הדבר היחיד שפעם הכרתי זה היה סוכר וגלידה. חלמתי שיש חיים בלי הפגזות, ושזה היה שקט ונחמד, כמו שזה היה קודם עם סבתא שלי ומסודר, שהיה בן אדם על ידי, שזה היה סבתא שלי, כי בבית חולים הייתי לבד כל הזמן.
איפה סבתא שלך נהרגה?
סבתא שלי לקחו אותה ב-1943 לטרזיינשטאט, והיא נפטרה שם, אני לא בטוחה איזה שנה. אנחנו ניסינו לשלוח אוכל, וקיבלנו גלויות בצבע צהוב, שהיא קיבלה את זה. אם זה היה שקע או לא, אנחנו לא יודעים. אבל לילה אחד חלמתי שאני קיבלתי את הכרטיס הצהוב מסבתא שלי שהיא נפטרה. ואני זכרתי מתי זה היה, ושבדקתי את זה אחרי המלחמה, זה היה בתוך חודשיים של הזמן שסבתא שלי באמת נפטרה. אז יכול להיות שחלמתי את זה באותו לילה, אבל אין עדות לזה.
מישהו רחץ אותך? עשית אמבטיה? עשית מקלחת?
מקלחת לא, אמבטיה כן, ומישהו רחץ אותי.
מי?
אני, לפעמים אמא שלי, אבל בדרך כלל אני. לא זוכרת שהיה לי מברשת שיניים.
היית עצובה מאוד כל הזמן?
זה היה יום יום. אם את לא מכירה משהו אחר, אז את לא חושבת אני עצובה. זה מה שיש. ילד מאוד מהר מתרגל מה שיש, ומנסה להסתדר איכשהו עם מה שיש. אין ברירה.
מה היה לכם? לך ולאמא היה חדר, ואת היית ישנה בו, כי אמא עבדה באותו זמן?
אנחנו גרנו בכל מיני חדרים, תלוי מה שנתנו לנו, ואיפה ההפגזות הגיעו. פעם היינו בבית של החיות, ופעם היינו בחדר מאוד מאוד קטן תחת הגג, שזה היה דווקא מאוד נחמד, בגלל הנוף היה יפה, ואני אהבתי את החדר הזה מאוד, אבל היו הפגזות, ואז עשו חדש את הקירות מקש, ובסוף אמרו לנו לא להיות יותר שם, בגלל היו כל מיני חיות קטנות בתוך הקיר של קש.
פשפשים.
פשפשים בכל זה, אז עברנו למקום אחר. והיה לנו חדר מאוד מאוד קטן, ואמא שלי ואני היינו באותו החדר.
לא כעסת על אמא שעבדה כל כך הרבה שעות?
לא. אני ידעתי שזה התפקיד שלה. אני ידעתי שאמא שלי עובדת איזה כל הלילה וחצי יום מאז שנולדתי, בגלל זה סבתא טיפלה בי. ואמא שלי לא היה אמא שלי בכלל, הסבתא שלי הייתה אמא שלי. היא הייתה בן אדם שטיפלה בי מאז שהייתי תינוקת עד שהיא הלכה למחנה. אז אמא בשבילי היה אבא וסבתא שלי היה אמא.
זה לא בדידות נורא גדולה?
לא, בגלל היו לי חברים, וכל החברים שלי היו אנשים מבוגרים. למשל, הלכתי למחפשה ועזרתי להם בדברים שם, וישבתי תחת השולחן במחלקות ושמעתי על כל, על מה שאנשים מספרים, בגלל זה היה מעניין אותי מה שהם מספרים, והיה לי הרבה דברים לעשות.
איזה ריח היה שם בבית החולים?
ריח של בית חולים, כמו שיש בכל בית חולים, ולי דווקא זה היה נעים, זה היה הבית שלי, ועד היום אני מרגישה בבית, בכל הבתי חולים. עבדתי 15 שנה בהדסה, בבית ספר לרפואת שיניים. כשהייתי צעירה הייתי בבית חולים, וכל דבר שזה קשור לרפואה היה תמיד מעניין אותי, ואני למדתי להיות רופא שיניים.
ובתור ילדה קטנה בבית חולים, פגשת גם את המוות כל הזמן.
כן, פגשתי את המוות, אבל המוות זה היה יותר אנשים חיים שחולים. לראות קופות היה פחות קשה, כי לא ידעתי מי זה ומה זה. אני זוכרת פעם אחת היו המון הלונקות בחוץ על יד הבית חולים, מלא אנשים, אבל לא היה לי מושג מי זה ומה זה. זה היה ממש דשא שלם של אנשים מתים. ובסוף המלחמה גם היו גופות בכל המקום, ועשו בורות ענקיות וזרקו את האנשים בפנים. ושחזרתי ב-89, אני זכרתי איפה היו הבורות. יש לי זיכרון פוטוגרפי, כי המבוגרים לא זכרו בכלל, והם אמרו לי שמצאו את הגופות לפני כמה שנים, ולא ידעו איך הם הגיעו לשם, אבל זה היה ב-49, שעשו הרבה בורות כדי לשים אותם בפנים, שלא היו מחלות.
התחלת ללכת פעם ראשונה לבית ספר בגיל 10.
אני הלכתי פעם ראשונה לבית ספר ממש בגיל 10. בגרמניה אחרי המלחמה היו שעתיים ביום בגלל לא היה בית ספר. אז זה לא נתן כלום. כשהייתי בשוודיה הם שלחו אותי לבית ספר של פליטים, שזה היה בבית הכנסת של שטוקהולם, שזה היה גועל נפש בגלל כולם היו פולנים, והם הרביצו לי בגלל הייתי מגרמניה. ולא למדתי כלום.
למדת להחזיר מכות.
למדתי פולנית. וגם שוודית למדתי. ורק כשהגעתי לאנגליה בגיל 10 הלכתי לבית ספר, ואז היה בית ספר רגיל. כמה רופאים אמרו לי, אמא שלי, שהיא צריכה לשלוח אותי לפנימיה, בגלל אז אני יודעת מה זה חיים נורמליים של ילדים, בגלל היה לי חיים כל כך לא נורמלי. אז היא עשתה את זה. היא לא רצתה, אבל עשתה את זה, והייתי שנתיים בפנימיה.
היא נפרדה ממך, שלחה אותך לפנימיה.
כן, בגלל הרופאים. בגלל, הם אמרו שזה דבר הכי טוב בשבילי להיות עם הרבה ילדים ולהתרגל מה, איך זה להיות עם ילדים רגילים, כאילו.
כעסת עליה?
לא. היא חשבה זה הכי טוב שלי, אז היא צודקת תמיד.
אבא שלך וגם הדודים שלך היו רופאים.
אבא שלי היה רופא, ואמא שלי הייתה אחות ראשי וכירורגית, והדודים של סבתא שלי היו רופאים, והיו רופאים בצבא הגרמני, ואחד קיבל את האיין קרוס. איין קרוס זה היה מדליה גבוה מהצבא הגרמני. ואז מישהו קרא לו יהודי מלוכלך, היה למדו קרב, ונתן את האיין קרוס שלו בחזרה לגרמנים, אמר לא רוצה.
דוקטור מרים אופר, מומחית לחקר רפואה בשואה, מרצה בכירה באקדמית גליל מערבי. שלום מרים.
שלום וברכה.
דוקטור מוניקה ברזל מתארת לנו את היום-יום במחנה, מחנה הריכוז, שבעצם היה בית החולים היהודי בברלין. אני רוצה לשמוע ממך, היו בתי חולים אחרים שבהם ניצלו יהודים, בתי חולים יהודיים, אני מתכוונת.
היו בתי חולים באזורים רבים תחת המשטר הנאצי בהם חיו יהודים. קודם כל צריך להבין שהחיים בגטאות ובתנאי הדיכוי תחת השלטון הנאצי הם המשך לתקופה שהייתה בין שתי מלחמות העולם. מערך הרפואה היהודי בין שתי מלחמות העולם היה מאוד מאוד מפותח בחברה היהודית בקהילות השונות ובארצות השונות. אני אישית חקרתי בפולין, שם היה הריכוז היהודי הגדול ביותר בין שתי מלחמות העולם. אנחנו מדברים על 47 בתי חולים יהודיים שפעלו בין שתי מלחמות העולם. בחלק מן הגטאות, בתי החולים נכללו בשטח שהוגדר במתחם הגטו. ובחלק מן הגטאות, חלק גדול, הם לא נכללו, ולכן היה צריך ליזום על ידי הקהילה היהודית והצוותים הרפואיים, מערך אלטרנטיבי לשרת בתנאים הקשים כשהבעיה הרפואית גברה, להעניק שירות רפואי שבין השאר כלל אשפוז בבתי חולים. התמונה הרחבה היא דווקא שבתי חולים חוסלו בהרבה מקומות. דוגמה בלודג', דוגמה בקובנה, ואז הקהילה היהודית נדרשת בעצם להמציא שירות אלטרנטיבי. לכן דווקא בית החולים בברלין, אני חושבת דוגמה מעניינת ומיוחדת, אולי אפשר להשוות אותו למשל לבית החולים בווינה, רוטשילד, ויש דווקא עוד דוגמאות בגרמניה באמת, יכול להיות בברסלאו, גם אני שמעתי על עדויות של אנשים שניצלו בצורה די דומה לברסלאו, קונספציה של מה שהתרחש בבית החולים היהודי בברלין, שבסופו של דבר באמת ניצלו בו כמה מאות יהודים בגרמניה. כך שזה באמת תופעה מאוד מרתקת ומעניינת. במה שקראתי בחומרים, בעיקר אגב, יש לציין מחקרה של רבקה אלקין, שחקרה בעבודת הימי שלה את הנושא של בית החולים בברלין, הוסתרו שם גם ילדים, שזה מאוד מעניין, וגם ניצלו שם בין אותם כמה מאות שנותרו בחיים ושרדו אפילו בבונקרים בזמן ההפצצות של ברלין בשלהי המלחמה, גם קבוצות של ילדים יתומים וילדים שלא היה ברור המעמד המשפטי שלהם, האם האבא שלהם היה ארי או לא היה ארי.
מוניקה, מי היו המטופלים בבית החולים?
בהתחלה היו יהודים רגילים. מבערך 42 היו הרבה אנשים שניסו להתאבד ולא הצליחו. היו הרבה אנשים. הם קפצו מהגגות, הם לקחו תרופות, הם שתו קלי. קלי זה פוטסיום פרמנגנט. והיה להם בעיה גדולה אם לתת להם למות, אם לתת להם לחיות.
דילמה אתית דילמה, של הצוות.
כן, דילמה אתית מאוד גדול של הצוות. בגלל נותנים להם לחיות, אז רק חוזרים למצב כל כך קשה. וזה נגד האתיקה לא לעשות את זה. אז לאנשים סקנים לא עשו מאמץ יותר מדי גדול, אבל לצעירים כן. והם הצלחו גם להציל הרבה אנשים בגלל אם לא, אז הנאצים היו באים ולוקחים כולם למחנות ואף אחד לא רצה את זה.
הייתה כמות מסוימת של יהודים שהיה צריך להציל כדי שבית החולים ימשיך לפעול?
כן. בהתחלה היו רק יהודים. אחר כך היו אנשים מכל גרמניה שהיה להם איזשהו כמות של דם יהודי. הוא הסבא, הוא הסבתא, בעל. משהו, אז מכל גרמניה באו לבית חולים, לכן הבית חולים היה מלא לגמרי.
אנשים שהיו נגועים ביהדות.
כן, בדיוק. ואני חשבתי שיש רק שני שכבות של יהודים, דרגה ראשונה ושנייה, אבל כנראה היו שישה דרגות, איזה כמותם היה להם. אז זה היה מאוד מאוד מסובך לדעת. עכשיו, סוף המלחמה, עוד היו באיזה 800 אנשים שם, מעט מאוד יהודים 100%, גם הרבה מהאנשים שעבדו אז במטבח ובגינה ובכל המקומות היו חצי יהודים. אבל היה כמות של יהודים שם.
איזה דילמות נוספות היו?
הייתה אישה בשם שטלה שהסתובבה בבית חולים, והתפקיד שלה היה לתפוס יהודים שהיו בחוץ אילגלי. והיא עשתה את זה, והיא עשתה את זה מאוד מאוד טוב. והפרס שהיא קיבלה בת זה, שלא לקחו את ההורים שלה. וחבר שלה היה נאצי, וגם הייתה להם ילדה שהיא אחרי המלחמה, עלתה ארצה, אני חושבת, לירושלים. אבל אני בטוחה שזה מאוד עצוב בשביל הילדה הזאת, מה שאימא שלה עשתה. אבל אימא שלה עשתה את זה בשביל ההורים שלה, אז נורא קשה לדעת מה שבן אדם עושה בסיטואציה הזה, ויש ספר שלם על סטלה שתלמיד מאותו בית ספר, איפה סטלה למדה היה, והוא כתב ספר שלם עליה, הוא לא הבין איך ילדה כל כך נעימה וכל כך טובה יכול להפוך להיות ככה. מה היה הכי גרוע שפחדנו כל הזמן היום לוקחים אותנו?
למה הגרמנים רצו להציל יהודי שהתכוון להתאבד? הרי ממילא גורלו היה אחר כך להישלח למחנות.
אל תשאלי אותי. היה גם מחלקה של אנשים עם מחלות פסיכיאטריות, וחלק מהם הם גם לא שלחו. היה איש אחד שהוא היה צחקן מאוד ידוע וטוב של תיאטרון, והוא הגיע לבית חולים והוא היה פרציינט של דוקטור כהן. ודוקטור כהן אמר לו, אתה צריך לשחק בשביל החיים שלך. וזה הוא עשה. הוא עשה כאילו שהוא נכנס למצב קטטוני, הפסיק לדבר, וזה הוא המשיך כמה שעות, ושהתעורר מהקטטוניה, הוא המשיך לדבר בדיוק איפה הוא הפסיק לפני כמה שעות. וככה זה נמשך, ולא שרחו אותו למחנות עד סוף המלחמה. ואף אחד בבית חולים לא ידע שהוא מעמיד פנים. אני זוכרת על עוד אישה, אני לא יודעת בדיוק מה היה לה, והיא הייתה שמה את הידיים על התנור כדי לשרוף אותם, בגלל היא חשבה כמה שהיא סובלת יותר מכאבים, יש יותר סיכויים לחברה שלה להיות בחיים במחנה. וזה היה מאוד מאוד קשה לטפל בה, והיא הייתה אישה מאוד מאוד חכמה. אני לא יודעת מה היה הדיאגנוזה שלה, אבל זה סיפור מאוד מאוד עצוב.
האישה הזאת הייתה במחלקה הפסיכיאטרית של בית החולים.
כן, אמא שלי עבדה בפסיכיאטריה, ואז הסתובבתי בפסיכיאטריה בשלב הזה. והיה עוד מישהו צרפתי שקוראים לה דיאנה, והיא תמיד עמד על החלון כל היום ואמר, אני שונאת יהודים, אני לא יהודיה, ואני צעקה וצעקה וצעקה, אבל זה לא עזר לזה, אז ככה היא המשיכה יום יום.
דוקטור מרים אופר.
הדילמות האתיות שהתמודדו איתם הצוותים הרפואיים, הם דילמות שצוותים רפואיים בימים נורמליים, כמובן לא מתמודדים איתם בהיקף הזה, בעוצמה הזאת, אם כי כל המקצוע הזה של הרפואה, הוא רווי בדילמות האתיות בעבודה היומיומית. אבל אלו היו דילמות במובן הטרגי של המושג, דילמות שכל החלטה שאתה לא תחליט היא החלטה שלילית. מרחב התמרון בקבלת ההחלטות הוא מאוד מאוד מוגבל. אם ניקח לדוגמה בבית החולים בברלין, כפי שהזכירה מוניקה, היא זוכרת כילדה את ההתאבדויות, ואכן תופעת ההתאבדויות הייתה אחת הבעיות המרכזיות והבולטות שאיתה התמודדו הרופאים והצוותים הרפואיים, כמו אחיות ואחרים, בדילמה מה לעשות אם אדם רצה לשלוח יד בנפשו כתוצאה מהמצב הטרגי, האם יש טעם ויש ערך לנסות להציל ולהחזיר אותו למסלול החיים, כשמה שמצפה לו זה שילוח למזרח, והאם זה מוסרי בכלל? דילמות כאלה בתחום ההתאבדות, באמת אנחנו מוצאים בגטאות רבים, בבתי חולים רבים, אבל יש גם שורת דילמות רבות אחרות, למשל, הדילמה כיצד לקבוע מי מן הקולגות שלך, מן הצוותים של הפרסונל, יהיה הבא בתור שצריך להוסיף אותו לרשימה למשלוחים. דבר נורא והיום. בגטו ורשה לדוגמה, עומד דוקטור פולישוק וכותב ביומנו, שזה היה הרגע הטרגי ביותר בחייו, כשהוא היה צריך רק להקריא את הרשימה, והוא התנדב לעשות את זה, הוא אפילו לא קיבל את ההחלטה. אבל הציבור היה כל כך נרעש כמובן, וכל כך מתוח מלשמוע רשימה של מי לחיים ומי למוות. היו דילמות של המתת חסד, שאלה היו דילמות שכאשר התרחשו האקציות, בדיוק כפי שמתרחשות גם בברלין, אבל במתכונת שונה, בתוך בית החולים, מגיעים הגרמנים וכוחות העזר שהגיעו יחד איתם, והאחיות והרופאים עומדים בדילמה מה לעשות מול החולים שלהם, שהם חסרי עונים, הם יודעים שהם לא יכולים להתחבא, הם לא יכולים אפילו ללכת בכוחות עצמם, להתייצב ליד נקודות האיסוף ברכבות, והם חלק מן הרופאים מקבלים החלטה לבצע מתת חסד. ניתן לציין את הדוגמה למשל של הרופאה דינה שוויגר, שמתארת את זה בזיכרונותיה בצורה מאוד מפורטת וכואבת, כיצד היא הרגישה שזו החסד האחרון שהיא יכולה לעשות עם הילדים שהיא טיפלה בהם.
דוקטור עדינה שוויגר מגטו ורשה.
כן. היא עוברת ליד ילד ילד ומבטיחה להם שהיא נותנת להם את התרופה כרגיל, והיא נותנת בכפית רגילה את הרעל שהיא נותנת להם כדי ליישן אותם למעשה לנצח בצורה מאוד כואבת. יש מי שחושב שזה מעשה מאוד לא מוסרי, וגם היום בפרספקטיבה של 70 שנה יש כאלו שחושבים שאין להתערב בהמתת חיים של אדם, כל עוד לא ברור שאפילו יש שביב של תקווה שאולי, אולי, אולי יקרה איזשהו נס ברגע האחרון. ויש כאלה שחושבים שהמעשה הזה הוא מעשה הירואי. ואלה דילמות שבאמת ליוו את הצוותים הרפואיים בצורה אינטנסיבית מהשלבים שהחלו הגירושים. והגירושים כידוע היו בגלים, והדבר הזה לא היה עניין של רגע אחד ביום אחד, ולכן אנחנו מדברים על מסכת איסורים שליוותה את הרופאים ואת הצוותים הרפואיים עם הדילמות הללו.
מוניקה, את יכולה לתאר לי באופן פיזי איך היה נראה בית החולים?
הבית חולים היה מקום יפה, מבחוץ מאוד מאוד יפה. זה היה 4 קומות, אני חושבת, עם גג, גינות יפות מאוד, באמצע של הבית חולים היה דשא ומזרקות, ושזה היה מאוד מאוד יפה. היום הכניסה זה ברחוב שקוראים לה שולשטרסה, אז זה היה באיראנש שטרסה 2-4 בוודינג, שזה בצפון ברלין, וזה היה אזור של אנשים שעובדים, פועלים, ומסביב היה פרחים שגנבו אותם לפעמים, אבל זה לא הדבר היחיד שגנבנו. גנבנו גם אוכל באמצע לילה, היו תפוחי אדמה תחת האדמה שהיה אסור לנגוע בהם, והרבה אנשים יצאו באמצע הלילה בחד בבוקר, שזה היה חושך מושלם, והם לקחו גם צלק וגם תפוחי אדמה, היינו מאוד מאוד רעבים, ולמזלנו אף פעם אף אחד לא תפס אותנו. כל הזמן היו הפצצות, גם ביום וגם בלילה. מאחרי זה היה איזשהו בית חרושת שעשו תחמושת או משהו כזה. זה משהו שהיה כדאי להפציץ אותו. וזה היה ממש גרוע, והיה חודשים וחודשים. אבל אנחנו היינו שמחים, רצינו של הבריטים והאמריקאים יפציצו הגרמנים משהו יותר.
בית חולים, יש ודאי גם מחלקת יולדות. נולדו שם תינוקות?
בהתחלה כן, אבל בסוף אני לא יודעת, ואפילו אנשים שעבדו שם לא זכרו אם היו ילדות בסוף המלחמה. אנחנו לא חושבים, אבל כנראה אפילו שדיברו עם האחיות שם הם לא ידעו.
היה ודאי מחסור בתרופות.
כן. בסוף כמעט לא היה שום דבר, ובסוף המלחמה גם לא היה כל הציוד שהיה צריך בשביל הפציינטים, אפילו סטנים לא היו, אז היה קשה. היה חלק מהפרסונל, כולל אמא שלי, היו קצת תרופות בגלל הם רצו להתאבד במידה שהם צריכים ללכת למחנות. אמא שלי רק נתן את הכדורים שלה בסוף המלחמה, אבל תמיד היה לה מספיק בשבילי ובשבילה.
ציאניד, איזה כדורים?
לא ציאניד. אני חושבת זה היה משהו שקוראים את זה ורונל. כשאני הייתי קטנה, היו שני דברים על מה שהם דיברו. אחד, איך לתאבד, והשני, איך להיות בלתי לגלי בחוץ. ובחוץ מזה כמעט לא דיברו על שום דבר. והיו אנשים שהיו בלתי לגלי בחוץ והצליחו.
את ידעת בזמן המלחמה שלאמא שלך יש רעל?
כן. לרוב האחיות אני חושבת היו, וגם שגרתי בדירה שהם דברו כל הזמן בדיוק כמה כדורים צריכים כדי לתאבד. זה נורמלי, לא שום דבר מיוחד. לתאבד זה היה דיבור יום יום.
מוניקה, מי היה מנהל בית החולים?
הראש של הבית חולים היה דוקטור לוסטיק, ואני חושבת כל האנשים שהם עוד בחיים צריכים להודות לו. בלעדיו, אני בטוחה שאף אחד לא היה בחיים, אז אני חושבת שהרבה אנשים צריכים להודות לו. כל האנשים פחדו מדוקטור לוסטיק מוות, בגלל הוא היה בן אדם שהוא החליט מה קורה עם החיים שלהם. הוא היה תמיד לבד, אשתו עובדת בצד השני של גרמניה, היא הייתה נוצריה ורופאה, והם שלחו אותה למקום אחר. והוא תמיד היה לבד, ואף אחד לא דיבר איתו, ואני חשבתי, אני תמיד לבד, הוא תמיד לבד, זה מאוד מאוד עצוב. אז הלכתי אליו, ישבתי על הברכיים שלו, ואמרתי לו, אם אולי הוא יכול לספר לי סיפור. אז הוא הסתכל עליי עם עיניים גדולות בשוק, ואומר, אבל אני אף פעם לא ידעתי סיפור. אז אמרתי לו, אוקיי, אני מספרת לך, ואני סיפרתי לו סיפור, וככה זה נגמר. אבל אולי זה אחד מהסיבות שהוא לא שלח את אמא שלי לאושוויץ. אני זוכרת, כמעט בצוף של המלחמה, הגיע בן אדם, חצי יהודי, בלונדיני, עיניים כחולות, והנאצים חקרו אותו, והוא ביקש רשות לשירותים, נתנו לו, הוא לקח סכין, גלוח, חתך את הגרון שלו מאוזן לאוזן, וגם מברידים בידיים. שיגיעו לבית חולים, הוא היה כמעט מת. לוסטיק היה היחיד שהוא היה במקום, ולמרות הוא לא עשה הרבה ניתוחים, הוא עשה ניתוח, הציל אותו, ואני יודעת כל הפרטים, בגלל שאמא שלי הייתה אחות שטיפלה בו, והם ידעו, ואני גם הכרתי אותו, והוא יצא בשלום. למרות כל מה שקרה לו. היה עוד סיפור, שפעם באו שלוש מסעיות, והם הלכו לרוסטיק ואמרו שהגסטאפו דורש שכולם שולחים אותם לאושוויץ. דוקטור לוסטיק לקחו אותם ותן להם הרבה הרבה שתייה חריף, עד שהם היו שיכורים. והמסעיות הלכו ואנחנו נשארנו. אחר כך שמעתי סיפור, שלוסטיק אמר לגסטאפו שהם לא אחראים עלינו, אנחנו שייכים למחלקה שהמנהל של המחלקה זה אייכמן, ואסור לגסטאפו לקח אותנו לפני המחלקה של אייכמן נותנת האוקיי. אז הם צלצלו למחלקה של אייכמן, והמחלקה של אייכמן אמרה לא, הם לא נותנים את הרשות. למה? אף אחד לא יודע.
יש עדויות ביד ושם שלפיהן אייכמן בא לביקור בבית החולים.
זה יכול להיות בהחלט, אבל זה לא דבר שאני הייתי יודעת. אני רק יודעת על הנאצים שהיו שם כל הזמן. בצד השני, שאנשים היו צריכים לשלוח אותם למחנה, דוקטור לוסטיק, הוא היה הבן אדם שהחליט מי נוצע. ובגלל זה הרוסים לקחו אותו ביולי 45 ורצחו אותו. לפי דעתי לא היה מגיע לו.
לוסטיק בשלבים מסוימים בעצם מתפקד כיודנרט, כי כל הבית חולים למעשה מתפקד בצורה של גטו. יש פיקוח עליו כמו גטו, נושאים את התלאי הצהוב שם באמת כמו גטו, ויש התנהלות של לוסטיק באחריות שלו דומה מאוד ליודנרט. זה מעין גטו יהודי בברלין בשלבים מסוימים, כך שיש לנו כאן בית חולים שהופך להיות, הוא באמת השריד האחרון של קהילת יהודי ברלין, שהוא משמש בית החולים כאין גטו, ומבחינות רבות הדילמות שבפניהם ניצב לוסטיק דומות לדילמות שראשי יודנראטים בגטאות השני מתמודדים איתם.
איך הוא מצא את מותו לוסטיק?
לוסטיק בצורה טרגית ביותר, לאחר המלחמה הובטח לו שהוא השתלב במערכת הרפואה של הרוסים בשטחים שהם כבשו. הוא הסתתר יחד עם החולים ועם אחרים במרתפי בית החולים, בשעה שברלין הייתה מופצצת, שזה גם אירוניה שדווקא מאות האנשים שהתחבו בבית החולים הם אלה שניצלו גם בתקופת ההפגזות. והרוסים הציעו לו לקבל משרה בחירה במערך הרפואי החדש שהם עומדים להקים שם. וכעבור כמה שבועות, הגיעו ניצולי שואה שחזרו מאושוויץ והצביעו עליו כמי ששלח אותם למוות אצל הרוצים. לא נערך משפט ולמעשה הוא מצא את מותו על ידיהם.
הם רצחו אותו.
כן. לוסטיק היה מנהל של בית החולים בברלין, כפי שנאמר כאן בעדות, אבל הוא בעצם התחיל את הניהול שלו רק במחצית 1942, לאחר שפרופסור הרמן שטראוס, שהיה רופא פנימאי, ניהל את בית החולים ויצא לגמלאות, ובמונחים נאצים יצא לפנסיה, פירושו של דבר להישלח לגטו עסקנים בטרזינשטט. פרופסור הרמן שטראוס היה מדען בעל שם עולמי, הוא היה פנימאי, הוא ניהל את בית החולים במשך כ-30 שנה, ופרופסור הרמן שטראוס ואשתו אלזה, שהייתה עובדת סוציאלית, וגם היא הגיעה להישגים מופלאים בתחום העבודה הסוציאלית בבתי חולים, הגיעו לגטו טרזינשטט, ובאופן מדהים, בגיל כבר כמעט 74, משהו כזה, פרופסור הרמן שטראוס מקים מערך השתלמויות לקידום הרופאים, בגטו טרזינשטט, ולפני כשנתיים חוקרים גרמנים הוציאו לאור כתבים אותנטיים שהרמן שטראוס כתב בגטו טרזינשטט, וביניהם מספר ההרצאות מתוך ההרצאות שהוא עצמו נתן, כ-56 הרצאות שהוא נתן. ביום השנה לציון 30 שנה לפתיחתו של בית החולים של הקהילה היהודית בברלין, נושא פרופסור הרמן שטראוס נאום בפני הצוות הרפואי ובפני הציבור הרחב שמתעניין בהרצאות, על גורלו של בית החולים ועל תולדותיו ב-30 השנים האחרונות מאז ההתחדשות שלו. הנאום הזה הוא נותן אותו באוגוסט 1944, וזהו הנאום האחרון שלו, ההרצאה האחרונה שלו, שהוא נושא בגטו טרזינשטט. ואני חושבת שאין משהו יותר סימבולי מזה.
ידוע מתי הוא מת, פרופסור הרמן שטראוס?
כאשר החלו הגירושים מגטו טרזינשטט לאושוויץ, ופרופסור הרמן שטראוס היה מעורב בכך, ליבו פשוט לא עמד בזה, וגם גילו הביאו למצב שהיה לו התקף לב ממש בתקופה האחרונה של חיי הגטו, והוא נקבר בגטו טרזינשטט בהלוויה מכובדת ובהספדים מצמררים שנשאו אוהביו והמדענים שעבדו יחד איתו.
מוניקה, למה הגרמנים שמרו על בית החולים הזה? למה הם לא חיסלו אותו?
אף אחד לא יודע למה הם לא חיסלו אותו. היו הרבה תיאוריות. אחד היה שבגלל היו כל כך הרבה הפגזות ב-44 והלאה, שהם רצו עוד בית חולים, ובגלל זה. אבל בסוף של המלחמה, הם כן רצו להרוג את כולם, שאין את נגד דם. אבל למה זה קיים, אף אחד לא יודע 100%. יש הרבה תיאוריות.
יש לך הסבר, דוקטור מיאם אופר, למה הגרמנים לא חיסלו את בית החולים היהודי בברלין? למה הם שמרו עליו?
אין הסבר באמת לעניין התמוע הזה, מדוע בית החולים נשאר על כנו לאורך כל התקופה. יש שמשערים שבית החולים נשאר על כנו בגלל שמחלקה של אייכמן פשוט רצתה להשתלט על בית החולים ולנכס את הנכס הזה אל המחלקה שלו. יש שמשערים שלא הייתה ברירה, כי מכיוון שנשארו רבבות של מישלינג ושל זוגות מעורבים, ועוד כ-10,000 יהודים שנשארו להיות כעובדי כפייה בבתי החרושת עד השלב שגירשו אותם, היה צורך לטפל בהם. הרי הגרמנים פחדו פחד מוות מהתחלואה היהודית, ואסור היה לטפל ביהודים, ולערבב בין הטיפול הנאצי הגרמני לטיפול הרפואי היהודי. לכן היו צריכים בית חולים אחד שיעניק את הטיפול.
ועוד הסברים ששמעתי, בגלל שלוסטיג היה כל כך מקושר, היה נשוי לארית, היה קודם הרופא של המשטרה, ואפילו הסבר שאומר שהעובדה שבית החולים הסתרע על פני 7 בניינים אפשרה לגסטאפו להפקיע חלק מהבניינים. להפקיע 4 בניינים, להשאיר בכל זאת 3 בניינים ולהשאיר בהם מחלקות אשפוז, מנהלה.
כן. גורלו של בית החולים בברלין הוא דוגמה אחת לכלל המערכת הרפואית של החברה היהודית בתקופת השואה. מצד אחד זה ממחיש שהחברה היהודית פיתחה מערכות רפואה שזכו להוקרה גם על ידי הכובש הנאצי וגם על ידי הטרור הנאצי בזמן השואה. ומצד שני, זה מביא לידי ביטוי את כל הדילמות הכואבות שהחברה היהודית כקורבן נרדף נאלצה להתמודד איתם, ואנחנו יכולים להגיד שיש מכנה משותף אחד שכן ניתן להצביע עליו. ברוב המקומות הבינוניים והקטנים, הגטאות הקטנים והבינוניים שבהם היהודים חיו תחת השלטון הנאצי, בכולם הצוותים הרפואיים המשיכו להגיש סיוע לחברה היהודית בתנאים באמת בלתי אפשריים, ובתנאים שבמקומות אחרים מערכות קורסות. הדוגמה של הרמן שטראוס שציינתי אותה קודם היא מקבילה בדיוק לדוגמה של הקמת הפקולטה לרפואה בגטו ורשה. גם כאן בגטו טרזינשטאט, שממנו הגיעו הרופאים שנשלחו מבית החולים היהודי בברלין, וגם בגטו ורשה וגם בגטאות רבים אחרים, אנחנו רואים מערכות של אשפוז, מערכות של טיפול ומערכות של חינוך והוראה. והדוגמה של הרמן שטראוס, שניהל תקופה ארוכה את בית החולים היהודי בברלין ושימש שם מנהל המחלקות הפנימיות, בגיל כל כך מבוגר, הוא זה שנושא את המשך החיוניות להצמיח את דור העתיד של הרופאים ולהכשיר את הרופאים גם בתנאים הקשים בגטו טרזינשטאט.
יצא לך במהלך השנים להרצות לרופאים על מה שהיה בבית החולים?
לא. אמא שלי הייתה מאוד יוצא דופן, היא הייתה מדבר איתי על כל מה שקרה, אבל שדיברתי, הייתי פעם אחת באיזשהו כנס של אנשים ניצולי שואה, והם כולם אמרו, ההורים שלהם לא דיברו על זה בכלל, ולא דיברו על הנושא בכלל, אבל לי לא היה נעים לדבר על הנושא, אני רוצה להיות כמו כולם, לא יוצא דופן, זה הרגשה מאוד לא נעימה להיות יוצא דופן, לבן אדם רגיל. אבל אני רק התחלתי לדבר בגיל 50 פלוס. הרוב של החברים לא ידעו, רק החברים הכי טובים שלי ידעו.
שמרתם, מוניקה, מסמכים מהתקופה הזאת?
לא. אנחנו רצינו להתפטר מזה, אנחנו לא רצינו לזכור את זה, אנחנו רצינו להיות אנשים רגילים ולא איזשהו מסכנים שהיו במחנות והלאה. אנחנו רצינו להיות כמו כל הקהל ולא משהו מיוחד. אז אנחנו זרקנו את הכל. חוץ מי, היה לנו כמה תמונות של סבתא שלי שקיבלתי מדודה שלי. אני זוכרת שהייתי מאוד מאוד קטנה, אני חושבת, בקושי בת 3, אמא לקחה קופצה ענקית של כל התמונות של המשפחה וקראה אותם, כדי שהנאצים לא יכולים לקבל אותם ולקחת אותם כעדות נגד אנשים במשפחתנו.
מוניקה, לא הרגשת לפעמים אשמה שאת הצלחת להישאר בחיים וחברות שלך מהכיתה לא?
לא היו לי חברות בכיתה, לא הכרתי אף ילד, כי היה אסור לי לצאת מהבית. אבל כשהגעתי לאנגליה, אמרו לי, למה את עוד בחיים? ואז התחלתי להרגיש מאוד לא טוב. אני הרגשתי כאילו ששאלו אותי, מה פתאום את עוד בחיים? וחשבתי, בגלל אני עוד בחיים, אני צריכה להיות טובה בכל דבר ולעשות מאמץ יותר, ואני החלטתי בגיל 10 שאני רוצה לעלות ארצה, שאני רוצה שילדים שלי יגדלו במקום שלנו ולא קורה להם דבר מה שקרה לי, שהם מרגישים בבית ויכולים להגיד לכולם, זה אני, ולא צריכים להתבייש על שום דבר.
איך מכאן הפך להיות רופאה?
שום דבר חוץ מרפואה לא היה מעניין אותי כל החיים, כי למדתי הרבה רפואה בבית חולים, ידעתי על כל מיני מחלות, ידעתי מה זה אנפלקטיק שוק בגלל ראיתי את זה, ידעתי על תרופות ועל סימפטומים ועל כל מיני דברים. כשהגעתי לגיל 18, חשבתי עוד פעם, כי אני יודעת בן אדם שהוא רופא פוגש מוות, ואני לא יכולתי לעשות את זה בגלל אין לי אופי מספיק חזק. אז לא ידעתי מה לעשות בכלל. ואז חשבתי, נהיה רופא שיניים. וזה מה שעשיתי, אבל לא הייתי כל כך מרוצה להיות רופא שיניים, היה משמם קצת. אז התחלתי להיות רופאת שיניים של ילדים, שזה היה כבר יותר טוב. ומאוד אהבתי לעבוד עם ילדים, וקופת חולים שלח אותי לעשות כל היישור שיניים. אהבתי את זה, אבל לא היה לי מומחיות, ואי אפשר לעשות מומחיות בארץ עד 1972, אז חזרתי לאנגליה, ועשיתי מומחיות ביישור שיניים, ואז חזרתי ארצה והייתי אורתודונטית.
את זוכרת את יום השחרור?
כן. אני זוכרת שאנחנו היינו כולם במרתף וחולים, בגלל לא היה משהו לאכול, והיה איזה סוס שמת, וכולם אכלו את הסוס מת, כי לא היה אוכל, ואז כולם היינו חולים. ואחרי כמה ימים של בשר של סוס, היה לנו דיסנטריה מאוד מאוד חזקה. וגם לא היה מים, רק בסוף הרחוב היה משאבה שאפשר לקבל מים. אז אמא שלי הרחה לקבל מים, ואישה שעמדה לפנה קיבלה כדור בראש ונפטרה, ואמא שלי המשיכה והביאה לי מים. אמא שלי הייתה גיבורה בהמון המון דברים. ואני זוכרת שהרוסים נכנסו, והם היו שיקורים כל הזמן, והם רצו עם היד קדימה ואמרו אורי אורי, שזה שעון, הם היו משוגע לשעונים. אבל הם נתנו לנו אוכל, ונתנו לנו דברים כמו בוטנים ושוקולדה, שאנחנו אף פעם לא ראינו בחיים שלנו, אז הם היו פופולריים. ושבוע אחרי המלחמה, עשו זיקוקים, הרבה הרבה זיקוקים. זו פעם הראשונה שראיתי זיקוקים, כל הזיקוקים קודם זה היה הפגזות. ב-1989 הם עשו מסיבה של הבית חולים שזה היה 75 שנה, וברלין הייתה 770 שנה, והזמינו את כולם שלא הצליחו להרוג אותם, ושעשו הרבה מאמץ לקבל קשר עם האנשים שעוד היו בחיים. כל בן אדם ידע מה שקרה בפינה שלו, אבל אף אחד לא ידע מה שקרה בגדול. זה היה כמו מחלקות קטנות, ואף אחד לא ידע מה שקורה במקום אחר.
מי בא למפגש ב-1989?
היו די הרבה אנשים. היו כמה חברות של אמא שלי, איזה שלא נפטרו, והיו שני הבנות של הרופאים שהם היו בגיל שלי.
שמעת בטח מהילדות האחרות דברים שאת לא ידעת עליהם בכלל.
לא. הם שמעו ממני, היה להם אימא, והם לא הגיעו לכל המקומות שאני הגעתי אליהם, הם ידעו הרבה הרבה פחות דברים מה שאני יודעתי, כי אני מסתובבתי בכל המקומות לבד.
ויש לך חברה בארצות הברית, שגם היא הייתה בבית החולים יחד איתך במלחמה.
היו לי 3 חברות שהיו איתי בבית חולים באותו הזמנים, כולם נסעו לארצות הברית, אחד נפטרה מסרטן לפני כמה שנים, אחד היום מאוד חולה ואני עוד מדברת איתה בטלפון, ועוד אחד שהיא במצב טוב מאוד. שני מהבנות קראו אבא. אבא אחת הייתה הבת של דוקטור וולפסון, שהוא היה ראש מחלקה גינקולוגית. השני הייתה אבא כהן, שהייתה בת של המנהל של הבית חולים, וכולם טיפלו בה כנסיכה, ושהיא הייתה יתנה, לא סבלתי אותה בכלל. אבל כשאנחנו נפגשנו בני אדם מבוגרים, אנחנו ממש התיידדנו, ואני נסעתי כל כמה שנים לראות אותה בארצות הברית, ושהיא הייתה מאוד זכולה עם סרטן, באתי במיוחד לראות אותה ולהיות יחד איתה, ועשינו צחוקים כל החודש למרות המחלה.
ואבא שלך?
אבא שלי הגיע לאנגליה ב-1939, והוא היה ב-Isle of Wight, ואז הם לקחו אותו לאוסטרליה, ואחרי המלחמה הוא הלך לארצות הברית, ואז הוא שוב פעם נסע לגרמניה, ואז שוב פעם לארצות הברית, ושם הוא נשאר.
ואימא שלך לא התאחדו?
לא. אימא שלי התגרשה ממנו ב-1945.
שאת היית ילדה בת 9?
כן.
והתחתנה שוב?
כן. התחתנה שוב באנגליה, והבן אדם שהיה אבא שלי, שזה היה הבעל שני של אמא שלי, ויש לי גם אח שנולד באנגליה.
והילדים שלך ממשיכים את השושלת של רופאים.
כנראה שיש לנו רפואה בדם, כי הדודים של סבתא שלי היו רופאים, שניהם. אבא שלי היה רופא, אני רופאת שיניים, הבת שלי למדה רפואה בהדסה, ועכשיו הנכד שלי לומד רפואה בבית ספר בתל אביב. אז זה גם בדם שלנו.
מה אפשר לאחל לך, מוניקה?
הרבה נכדים נחמדים.
נינים, את כבר יכולה לצפות לנינים נחמדים, לא?
נינים, הרבה, ושכולם יהיו בריאים.
תודה רבה, מוניקה.
בבקשה.
תודה רבה ששיתפת אותנו, תודה רבה לדור אבידן הטכנאי, לדוד אלקלעי המפיק, אני ציפי גון גרוס, תודה רבה.
הילדה מוניקה גרה בבית החולים בברלין, סיפורו של מחנה הריכוז היהודי בלב הבירה הנאצית. שיחה עם דוקטור מוניקה ברזל, שחייתה כילדה בתקופת השואה בבית החולים היהודי בברלין, ועם דוקטור מרים אופר, מומחית לחקר הרפואה בשואה, מרצה בחירה באקדמית גליל מערבי. ראיינה וערכה ציפי גון גרוס. הפיק דוד אלקלעי. תודה לדוקטור מוניקה ברזל ולדוקטור מרים אופר. תודה לטכנאים דור אבידן, נועם הירש ודנה קמישב. תודה מיוחדת לגיא ברזל ולג'קי חוגי. אפשר להאזין שוב לתוכנית ביישומון גלץ ובאתר האינטרנט של גלץ. אתם מוזמנים להגיב בדף הפייסבוק של גלץ או לשלוח מייל לפניות הציבור של גלי צהל לכתובת radio@galatz.co.il.